הלכה א', כתוב כך, יהיה שולחנו ערוך מבעוד יום. את השולחן צריכים לערוך מבעוד יום. כדי לאכול מיד כשתחשך. זאת אומרת, אנחנו צריכים מתי לאכול? באופן עקרוני, מיד כשתחשך. ואף אם הוא בבית המדרש יקום, מפני שמצווה למהר ולאכול, בשביל התינוקות שלא ישנו, כבר אנחנו רואים שליל הסדר קשור לתינוקות, אבל לא יאמר קידוש עד שתחשך. פה רציתי ככה להתעכב על המשפט הזה, אבל לא יאמר קידוש עד שתחשך. הדבר הזה זה בעצם חידוש שקיים בעצם רק בליל הסדר. בשבת, האם מותר להגיד קידוש בשבת לפני שתחשך? כן. באופן עקרוני, נהוג מאוד בארצות שבהן השמש עוקעת בשעות מאוחרות, ומצוי מאוד שאנשים עושים מה שנקרא תוספת שבת, מתפללים מנחה מבעוד יום, מדליקים נרות ומתפללים ערבית מבעוד יום, ואפשר גם לקדש את השבת ולעשות קידוש על התוספת שבת עוד לפני שתחשך. אז שבת רגילה לא חייבים לחכות שתחשך. בוא נראה מה זה נקרא שתחשך. נקרא במשנה ברורה, סליחה. כן, אומר, איפה זה? פה אומר, אחרי צאת הכוכבים. כן, 20 דקות, אומר לנו ידידיה, זה 20 דקות אחרי שקיעה, אחרי יציאת הכוכבים. זאת אומרת, בליל הסדר יש הלכה מיוחדת שחייבים להתחיל את ליל הסדר דווקא בלילה. כשמו כן הוא ליל הסדר. ליל הסדר. אוקיי. יש איזושהי אמרה של הגר"א, אתם יודעים שהגאון מווילנה היה נוהג למצוא רמזים. בסוף כתוב שבערוב ימיו, כל פעם היה רואה שכל מה שכתוב במשנה, בעצם רמוז, כל הגמרא כבר רמוזה במשנה, ובפסוקים היה מוצא רמזים לכל, בעצם לכל ההלכות, בתורה שבעל פה שיבוא אחרי זה, וכתוב שבערוב ימיו הוא היה קורא ככה רק את התורה, וכלומר מרוב רמזים שהוא שם לעצמו, כבר מזה היה זוכר את כל התורה כולה, ואת כל ההלכות, ואת כל ההרחבות של התורה. אז הגאון מווילנה היה מתעסק הרבה במציאת אותם רמזים. וליל הסדר כמעט מתחיל בעצם בשאלה של הילדים. מה השאלה של הילדים? מה נשתנה הלילה הזה? אז אומרים, ראיתי בשם הגר"א, שאומר שפה רמוז וטמון בעצם כל המהות של ליל הסדר. נשמע מוזר? ארבעה המשפטים האלה, ארבעה מילים האלה, מה נשתנה הלילה הזה? בזה טמון כל ליל הסדר. זה קצת מוזר. ואני רוצה ככה לקרוא יחד אתכם מקור, מצטער שאין לכם את הדף מקורות, אבל אתם תאמינו לי. מהרב חרל"פ. מה נשתנה הלילה הזה? אז מה רוצה להגיד בעצם הגר"א שבזה, מה כל כך מיוחד במה נשתנה הלילה הזה, שבמילים האלה כבר אפשר לראות את כל האמת הפנימית ואת כל המהות של ליל הסדר. אז אומר הרב חרל"פ משהו מאוד מעניין. הוא אומר, לפי האמת, צריך לייחס ליום לשון זכר וללילה לשון נקבה. למה? שכן השמש הוא המשפיע והלבנה שהיא בלילה היא מקבלת את השפע. אז בלשון העברית כל מי שמשפיע נקרא בלשון זכר, מי שמקבלת נקראת לשון נקבה. אז עלי היום, היום זה השמש היא ביום, אז היום קוראים יום, יום אחד, יום שני, היום הזה היה צריך להיות. אבל לילה, באופן עקרוני, מה היה צריך להצכם להגיד? הלילה הזו. לא הלילה הזה, אלא הלילה הזו. עכשיו יש כאלה ששואלים את זה על הגר"א, כאילו, מה פתאום הלילה, הוא כותב שם, הלילה הזה, הלילה הזו, כאילו, שהלילה הזה נשתנה שנקרא הזה, אבל אומרים, כל הלילות נקראים הזה. כל הלילות הרי נקראים הזה, לא רק הלילה של ליל הסדר נקרא הלילה הזה. אז פה אומר ככה הרב חרל"פ, וכל זה בא על ידי מיעוט הירח, מה שהירח בעצם בזמן בריאת העולם הוא התמעט, ואז באמת הוא נהיה אמור להיות הזו, הלילה הזו. אמנם לעתיד לבוא כשיגאלו ישראל המונים ללבנה, כן, זה ההבדל בין ישראל למות העולם, שישראל מונים ללבנה, ולעתיד לבוא כשיגאלו ישראל, אז תקבל הלבנה כוח עצמי, ויהיה אור הלבנה כאור החמה, וביות שגאולת מצרים היא השורש והיסוד לכל הגאולות, החלו נוצצים אורות הגאולה של העתיד גם בלבנה. ומאז נקראה הלילה לשון זכר. הלילה הזה, וזה עומק הבנת רבנו הגר"א, כך כותב הרב חלב כאן. זאת אומרת, מה בעצם אומר לנו הרב חלב? באמת הלילה, מאז בריאת העולם עד גאולת מצרים, עד ליל הסדר, הלילה היה נקרא, היום היה נקרא היום הזה, והלילה נקרא הלילה הזו. שואלים הילדים, מה נשתנה הלילה הזה? מה קרה פתאום, מה השתנה שהלילה הזה במקום להיקרא הלילה הזו הפך להיות הלילה הזה? אומר לנו הרב חלב, בעצם בלילה הזה, שנקרא הזה, בתוך הלילה הזו פתאום הופך להיות הלילה הזה, כי בלילה הזה התחיל להתגלות האור הגדול שיופיע בגאולה השלמה. בגאולה השלמה כתוב לנו שיהיה אור הלבנה כאור החמה, והדבר הזה, המושג הזה שאור הלבנה יהיה כאור החמה, התחיל להתנוצץ בלילה הזו שהפך להיות הלילה הזה. ומיני אז כל הלילות כבר נקראים גם כן הזה. היום אנחנו כבר אומרים מה נשתנה לילה הזה, אנחנו כבר לא שמים לב שפעם לפני הגאולה קראו ללילה לילה הזו. טוב, אני רוצה ככה לעשות איזושהי, להישאר עם התובנות שדיברנו עכשיו, לילה הזה, לילה זו, ככה זה יישאר איתנו ככה, וזאת השם ככה לקראת הסוף, ככה נראה לאיפה נתרומם עם זה. אני רוצה ככה להזכיר כמה דברים בסיסיים, דיברנו עליהם כמה פעמים, אבל ככה שניכנס מתוכם לעומק אמיתי, תודה רבה. קודם כל, יש שאלה בסיסית, למה בכלל חוגגים חגים? דיברנו על זה כמה פעמים, יש מדרש שהבאנו אותו כבר כמה פעמים, המדרש מדבר על זה שכל החגים עתידים בטלים, חוץ מיום הפורים, ויש אומרים גם יום כיפורים. כיפורים אז גם הוא לא בטל. אז לכאורה במבט ראשון, נראה שהמדרש הזה אומר, וואו, פורים, משהו, אורות גבוהים, אבל כל שאר החגים, זה משהו זמני כזה, זה משהו שעומד להתבטל. אבל אמרנו, כשמעמיקים במאמר הזה, רואים שהמאמר הזה הוא מאוד עמוק. המאמר הזה הוא בעצם נותן לנו להבין שהחגים זה משהו עוצמתי ביותר. אם החגים עתידים להיבטל, זה אומר משהו על החגים בזמן הזה. כי יש אנשים שתשאל אותם, תגיד לי, למה אנחנו מגיעים חגים? אז תגידו, מה כתוב? זכר ליציאת מצרים, מה הזיכרון? זה משהו שהיה פעם. הם לא מבינים שזכר ליציאת מצרים זה המצווה שצריכים לעשות בחג, שצריכים לזכור, אבל למה אנחנו חוגגים את החגים? זה בכלל לא זכר, אלא זה רק האופן שבו. החג עצמו, מזה שבאמת לעתיד לבוא הוא יתבטל. מה זה אומר לנו? איזה ציור אנחנו צריכים, איזה ציור זה אמור לצייר לנו? אנחנו אומרים לצייר לעצמנו ציור, ככה אני אומר את זה במהירות, עובר את השלב הזה, כי דיברנו עליו כמה פעמים. הציור שאמור לצייר לנו זה שבאמת לעתיד לבוא בגאולה השלמה יהיה אור גדול, אור עצום. שיהיה אור עצום הגדול הזה, אז באמת לא יצטרכו את החגים. אבל בזמן הזה, העולם הזה, עוד לפני עתיד לבוא, הוא עדיין חשוך. יש חושך בעולם. והתפקיד שלנו כעם ישראל זה באמת לראות איך אנחנו מושכים את האור לתוך העולם, כדי שבאמת נגיע לאותה גאולה שלמה. והחגים זה בעצם איזשהו חלון, צוהר, שקיים בזמן, שבו אני יכול בכל חלון כזה למשוך את האור של אותו חג. זאת אומרת, כל חג נותן לי אור מיוחד, ככה זה מין הציור, צריך להיות שהשנה זה מין ספירלה כזאת, שהולכת ועולה, הולכת ועולה, ואיך היא עולה? בזכות שיש נקודה מסוימת ששם, אם אתה מתנהג נכון, ואתה מנצל את הרגע הזה, אתה מושך משם האור לכל השנה כולה. וזה הסוד האמיתי של ה... לא יודע אם זה כל הסוד, אבל זה אחד מהעוצמות של הביטוי, של כל החגים עתידים בטלים, אז אני מבין שזה שאני חוגג אותם עכשיו, בעולם הזה, זה לא רק איזשהו זיכרון, איזשהו פולקלור, איזשהו משהו. זה משהו משמעותי, זה משהו פועל. החגים זה משהו שאיתו אני יכול לפעול בעולם הזה, אם אני פועל אותו נכון, אם אני מודע ליום, ואם אני מודע לאיך כל הדינים שבמשך היום הזה, הם באמת עוזרים למשוך את האור, אז בחג הזה אני יכול למשוך אור לא רק לחג, אלא לכל השנה כולה, ובעצם לכל התהליך העולמי של הספירלה הולכת ועולה לקראת הגאולה השלמה. אז פסח, זה מאוד פשוט. מה זה חג הפסח? מה העיקרון? איזה אור גדול מושכים בפסח? זה חלק מהשמות של החג. איזה אור? אור של חירות. נקרא הפסח, נקרא גם חג החירות. חג החירות. אנחנו בכל השנה יש לנו הרבה הרבה שיעבודים שונים. יש אנשים שלפעמים לא מרגישים. אתה שואל את הבן אדם מה קורה איתך, אומר, אני חופשי. אני אין לי שום, אני משועבד למשהו. אני משועבד? מה פתאום משועבד? אין לי שום שיעבוד. אבל אם הוא קצת קצת ככה ינסה להיכנס להגדרה האמיתית של חירות, שחירות זה אומר להיות אתה באמת, להיות מי שאתה באמת, פתאום הוא ישים לב להרבה הרבה הרבה שיעבודים שיש לו. דיברנו על זה עם החבר'ה קצת בשבת, דיברנו על זה גם לפני שנתיים ביום עיון, זה היה ממש ככה, הצגנו לפי ארבע קטגוריות, דיברנו על הממד הפיזי שמשעבד את האדם, דיברנו על התאוות של האדם שמשעבדים אותו, שאדם שבאמת לא מצליח לצאת מהציור הזה שהוא יכול אי פעם לצאת מהתאוות שלו. יש לפעמים אדם שהרגשות שלו משעבדים אותו, מרגיש שהיצר, הרגש שלו, של אהבה, של נקמה, הוא רוצה להשתלט אבל לא מצליח. ודיברנו על זה שגם המחשבות של האדם, למרות שזה כבר שיעור שלם בפני עצמו, אפילו המחשבות של האדם, שלפעמים בזיות, אני זה המחשבות שלי. אני זה המחשבות. אומרים לו, לא, אתה זה לא המחשבות. אתה זה זה שחושב. והמחשבות שלך יכולות לצייר לך ציור מוטעה מאוד על עצמך, וגם על זה דיברנו בעריכות לך, וזה ככה אני רק מזכיר את העניין. אז באמת, בשיעור הזה ככה אני רוצה לראות את האור הזה, שעוזר לנו לצאת מהשיעבוד, איך הוא עובד, ואולי קצת נראה חלק מהדינים, איך הם עובדים. יש לנו, אני רוצה להתחיל מהדיבר הראשון בעשרת הדיברות. מהו הדיבר הראשון? יפה. אז קודם כל, הדיבר הראשון, יש מחלוקת בין הרמב״ם לרמב״ן, האם מונים אותו בתרי"ג מצוות. מחלוקת. אבל שניהם מודים שהדיבר הראשון זה דיבר כללי ויסודי ביותר בכל התורה כולה. שעליו בעצם נשענת כל התורה כולה. זה המחלוקת בעצם, האם דיבר יסודי שכזה, אפשר לכלול אותו כאחד מהתרי"ג, או שזה בעצם איזשהו כלל שעומד מעל כל התרי"ג. רמב״ם אומר, לא מונים כאלה, רמב״ם אומר, כן, אין מחלוקת בזה, שהדיבר הזה זה הדיבר היסודי ביותר בתורה. מה אומר הדיבר הראשון? ציטט לנו יפה את ידיה, אנוכי השם אלוקיך, אשר רוצה איתך, מארץ מצרים, מה המשך?
מבית
עבדים. אם זה הדיבר הראשון, ששם בעצם זה היסוד של כל התורה כולה, פשוט אם ממש צריכים פה להעמיק שיעורים שלמים על כל מילה בדיבר הזה, לראות מה היא אומרת. יש לנו פה אנוכי, שהוא גילוי של אנוכי, שזה גם כן, אנא נפשי כתבית יהבית. השם אלוקיך, כתבית יהבית, כתוב, יש מדרש כזה. אנא נפשי, אני את עצמי כתבתי ויהביתי, והבאתי. אני את נפשי, אני את עצמי כתבתי והבאתי לכם. זה בתורה, כמהות התורה. אנוכי השם אלוקיך, צריכים להבין מה מיוחד פה בהשם אלוקיך, אשר הוצאתיך, עשיתי איזושהי פעולה של הוצאה, צריכים להבין בכמה ממדים עכשיו מדובר, האם מדובר רק הוצאה פיזית, או שכנראה גם מדובר בכמה וכמה הוצאות זו לפני מזו שקורית פה בפסוקים האלה. מאיפה הוצאתי אותך? הוצאתי אותך מארץ מצרים, מבית עבדים. יש לנו פה לכאורה כפילות בפסוק, אבל אתם אומרים שהפסוק, הדיבר הראשון, בוחר להגיד שהשם, הכי חשוב, זה אנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתי אותך, אני הוצאתי אותך מאיפה? מארץ מצרים, אז זה ארץ מצרים הפיזית, בית עבדים, זה גם כן שם כאילו נרדף לארץ מצרים, אבל ברור ללומדי התורה שיש פה בעצם שני מושגים שצריכים בירור. אני יוצאתי אותך מאיפה? מארץ מצרים, זה מושג שצריך בירור. מה זאת אומרת ארץ מצרים? ומה זה אומר בית עבדים. אז אנחנו ברשותכם נתחיל מהמושג בית עבדים. מצרים נקראת בית עבדים. זאת באמת היא ראויה לשמה. באמת ראויה לשמה. בית עבדים, כתוב שאחד מהדברים שהתהדרו בהם מצרים, שמעולם לא ברח עבד ממצרים. ושם גם היה חוק בסיסי שעבד אף פעם לא יכול להיות אדון. זאת אומרת, יש תיאוריה כזאת. יש עבדים, יש אדונים. מעולם לא ברח עבד ממצרים. וכתוב לנו גם באגדה, נזכיר את זה ככה, שאם לא היינו נגלים מה היה קורה לנו, עד היום היינו משועבדים למצרים. זאת אומרת, זה בית עבדים, זה מקום כזה שאי אפשר לצאת ממנו. זה משהו בלתיין, תופס את האדם, ויש איזשהו אדונים שרודים בפרך בעבדים, וזה מציאות קיימת, זה בית עבדים. שם נרדף לארץ מצרים, זה בית עבדים. אחת מהמהות, מהמהויות של מצרים, זה שבארץ מצרים הם דוגלים בשיטה. האדונים משעבדים ורודים בפרך את העבדים. אני רוצה להתחקות שנייה יחד איתכם. בעצם מה גורם? מה בתוך האדם גורם לו לשעבד אדם אחר? מה באדם? אני אשאל אתכם שאלה ככה דוגרית, מי שזה. מי פה בא לו לשעבד מישהו אחר? לגרום לו סבל, לראות אותו סובל, והעיקר שהוא יבנה לי, ואני ירדו בפרח, ואני ממש... אני אשאל שאלה אחרת. מה אתה מעדיף? חבר או עבד? אומר ידידיה בטח שחבר. מישהו מעדיף עבד פה? יש מישהו שעבד פה בציבור, כולם רוצים חברים. מה גורם לאדם שהוא רוצה להעביד מישהו אחר? איזה תכונה בנפש? השתלטנות, עבדות, תאווה, גאווה. אני רוצה להקריא פה איזשהו פירוש שאומר הרב חרל"פ על הפסוק בפרשת שמות, ויקוצו מפני בני ישראל. כן, כתוב על מצרים, שמצרים כתוב עליהם ויקוצו מפני בני ישראל. מה אומר רש"י? מה זה ויקוצו? אחד ההסברים של רש"י זה קצו בחייהם. מה זה ויקוצו? קצו בחייהם. נמאס להם כבר לחיות מפני בני ישראל. שואל רש"י, שואל הרב חרל"פ, לכאורה, מהי נפקא מינה? אם קצו המצרים בחיי עצמם, אם לאו, בשביל מה התורה צריכה לספר לי שהמצרים קצו בחייהם? מה זה משנה לי? מה אכפת לי? קצו, לא קצו, ספר לי לבני ישראל, מה אכפת לי מהמצרים? מה אין נפקמין? מה ההבדל? מה חשוב לפסוקים להגיד לי שויקוצו מפני בני ישראל, אומר רש"י, קצו בחייהם, מה אכפת לי? קצו, לא קצו, אותו דבר.
בישראל יש בו גרמה
למצרים, אם לא בני ישראל, לא אדם בקיצר. אוקיי, אז מסביר הרב חרל"פ, אולם בא זה ללמדנו דעת, שאי אפשר למרר חיי הזולת, אלא אם כן מזלזל גם בחיי עצמו. כי כל המוקיר חיי עצמו, מוקיר חיי אחרים. ומי שמזלזל בחיי אחרים, סימנו שמזלזל בחיי עצמו. ולכן, מפני שהמצרים קצו בחייהם, יכלו אף למרר את חיי בני ישראל. מה בעצם אומר לנו הרב חרל"פ? אדם, כדי למרר את חיי השני, זה חייב להיות שערך האדם בעיניו כלום. אם הוא מסתכל על עצמו ואומר, אין לי משמעות, אין לי ערך, ככה הוא חושב על עצמו, אז זה העיניים שבהם הוא מסתכל על כל העולם, אז גם השני אין לו ערך. אם אדם מסתכל על עצמו ואומר, וואו, איזה נשמה אדירה אני, איזה עוצמות יש לי, איזה משמעותי אני בעולם. אז בעיניים האלה הוא מסתכל גם על זולתו. אם הזולת שלי זה בן אדם ואני מוקיר את חיי האדם, והאדם זה דבר משמעותי בעיניי, אני לא יכול להרשות לעצמי, ואני גם לא ארצה שאיזשהו סבל יצא ממני למישהו אחר. מאן דבעי למהווה חסידה, ילמד מלדי נזיקין. אדם שרוצה להיות חסיד, שאוהב את כולם, ילמד מלדי נזיקין. שלא יצא שממנו יצא היזק למישהו אחר. לכן אומר לנו הרב חלפ, זה בעצם היה מאוד חשוב לכתוב היקוצו מפני בני ישראל, שרש"י יגיד לנו קצו בחייהם, כי זה אומר עכשיו שהמצרים ימררו את חיי היהודים. כן, זה חלק מהתנאים, שהבית עבדים יהיה רק לא רק עבד שעובד בשבילי, אלא עבד שאני עכשיו הולך למרר את חייו. זאת אומרת, כדי שיהיה לי בית עבדים, תנאי בסיסי זה שהאדם שהוא מעביד, שמשעבד מישהו אחר, הוא מסתכל על עצמו ומה אומר על עצמו? אני בעצם לא חשוב, לא משמעותי. מה משמעותי? מה גורם לאדם לחוש שהוא לא משמעותי? מה גורם את זה?
זה
יותר לבנים
של האדם עצמו.
מה?
זה משהו במעמקי הלב לא בסדר.
משהו במעמקי הלב אומר לי זה לא בסדר. מה גורם לאדם לחוש? אני בעצם לא משמעותי בעולם. אין לו תפקיד. מה גורם לאדם להגיד אין לי תפקיד בעולם? שמה? הוא חי רק את הגוף. אוקיי. אז בעצם אתה אומר, אני אגיד שני דברים, זאת אומרת, בחי רק את הגוף. שלב אחד, זה בעצם הוא חי בתוך עולם. והעולם הזה, באמת אנחנו אומרים, עולם לשון העלם, העולם, אחד הטעויות שהוא מנסה לשדר, שתפקידו לשדר, זה שבעצם הוא מעצמו, הוא לבד, הכל עובד פה לבד, הכל במקרה, שום דבר לא פעל פה מרצון של מישהו, או הגיע עם איזה משמעות או עם תפקיד, הכל כאן מקרי לחלוטין. זה השדר של העולם. ואתה אמרת, הוספת פה עוד משהו, שהוא מזהה בעצמו שהוא רק גוף. זאת אומרת, שהוא מסתכל על עצמו, אז אם הוא באמת היה מזהה שהוא פנים, פנימיים, משמעותיים, רצוניים, והיה מגלה רצונות הטבע שלו, אז הוא עדיין לא היה מרגיש שהוא לא משמעותי. אבל יחד עם התפיסה הזאת של העולם שמשדר לי, מעלים את רצון השם הטוב, שהוא בעצם עומד מאחורי כל העולם, ונראה לי שהעולם עובד לבד, אני מסתכל על עצמי ומה אני אומר לעצמי, מה אני? אם אדם אומר לעצמי, אני רק תאוות ותככים, ורק בא לי ובא לי ובא לי, ואני בעצם אגואיסט קטן, אז אני אומר, אני חי פה בעולם מקרי, ואני משיג מעצמי שאני רק אגואיסט, ואז אדם תקוע עם השאלה הקיומית המנקרת, למה לי חיים? אני מרגיש לא משמעותי. ההרגשה הזאת נקראת, בלשון מודרנית, פסיכולוגית, נקראת בעצם דיכאון. מאיפה מגיע הדיכאון הזה? אז דיברנו על זה גם פעם קצת. הדיכאון הזה מאיפה מגיע? אז אמרנו שהדיכאון הזה הוא הפסיכולוגיה, דרך אגב, יודעים, מזהים באדם שעם הרצונות שלו, שיהיה לו טוב, יש לו גם רצון להרס עצמי שיכול באמת לגדול. מאיפה מגיע הדיכאון, החוסר משמעות, החוסר רצון לחיות, החוסר רצון לראות דברים בגדול? יש דבר שנקרא קטרוג המלאכים. כשהקדוש ברוך הוא בא לברוא את העולם, היו מלאכים שקטרגו ואמרו לו, מה האנוש כי תזכרנו, ובן אדם כי תפקדנו. מה לך לברוא בן אדם? מה אתה, הקדוש ברוך הוא, בשביל מה לך? אתה, כן, כזה גדול, כזה טוב, כזה רחום, כזה... למה אתה בורא אדם? תסתכל, הוא ראה לנו את התוכניות. אבל תראה אותו, הוא כולו מלא תככים ושקרים וזימה. בשביל מה לך? למה לברוא אדם? הקדוש ברוך הוא שמע להם? למה לא שמע להם? למה לא שמע להם הקדוש ברוך הוא? כי גם הלכים משיגים את החוץ, והבחוץ באמת לפעמים נראה מבחוץ, הנה אני כולי רק תחכים וזימה ושקרים, אבל המלאכים משיגים את הבחוץ, אבל השם יודע, אתם הסתכלתם בחוץ, אבל לא ראיתם מה נתתי לו. נתתי לו נשמה, חלק אלוק ממעל, איזה כוחות יש הנשמה הזאת, היא יכולה לקחת את כל, את כל החיזיון שב הזה, שהוא כולו רק חיצוניות, והיא יכולה להיכנס שם, וזה כוחה, וזה משמעותה, וזה עוצמתה. לכן הקדוש ברוך הוא לא שומע על אותם מלאכים, ובורא את האדם. אותם מלאכים בדיוק, אותו סוג של מלאכים, מתערבים לנו גם בסיפור קבלת התורה. בא משה לקבל תורה, באים המלאכים החשובים, ואומרים, מה לילוד אישה בינינו? אנחנו פה מלאכים, תראה, הוא נולד מאישה משה רבנו, מה הוא הגיע פה למעלה לשמיים? אז התשובה עוד יותר הרגיזה אותה, מה אומר להם הקדוש ברוך הוא? מה זאת אומרת, מה הוא עושה פה בשמיים? לקבל תורה הוא בא. מה אמרו המלאכים? תנה הודך על השמיים. הקדוש ברוך הוא, אתה תורה לבן אדם? מה קורה לך תורה לבן אדם? אותם מלאכים. אותם מלאכים אומרים, תורה, קדושה, הודך, הוד, הבהיר, האור, הצום הזה, אתה רוצה להביא את זה לבני אדם? תנה הודך על השמיים, תשאיר את התורה בשמיים. מה היה קורה אם השם היה משאיר את התורה בשמיים? מה היה קורה? היה נחרב העולם. נחרב האדם, נחרב העולם. אז בעצם זה אותה קאט. אותה קאט של מלאכים שלא רצה בכלל שהאדם יברא. היא גם לא רוצה שהוא יקבל תורה. היא בעצם לא רוצה את האדם. עזב אותך מהאדם. חבל, חבל על הזמן. מלאכים צריכים להבין שזה לא איזה בובה עם כנפיים לבנות שעומדת שם מעל הענן. מלאך זה בעצם איזשהו כוח. כוח בתוך הבריאה. שבא וצועק את הצעקה הזאת, אדם לא צריך אותך, חבל שאתה חי. עכשיו, מתי המלאך הזה שורה על האדם? כשאדם מסתכל על עצמו, וכל מה שהוא רואה בעצמו זה לא את הפנימיות הטובה שלו, הוא מסתכל על עצמו ואומר, מה אני אגואיסט. וואלה, דוגרי אני מסתכל על עצמי, עזב אותך מכל הדרשות. דוגי, אני מסתכל על עצמי, מה אני אגואיסט, אני בא לי לאכול, בא לי גלידה, ובא לי זימה, ובא לי זה, ואני מתחמן את כולם, שקר את כולם, והכל למה אני עצמי, למה אני? מה אני? אני אגואיסט. כשאדם אומר לעצמו, אני אגואיסט, אני כולי תחכים, אני כולי תאוות, כולי זימה, הוא מתחיל להרגיש את תחושת חוסר המשמעות. מי צריך אותי בכלל? כל העולם הזה מקרי. ואני, יש לי כמה רצונות אגואיסטיים, אבל מה לי בכלל לחיות? אוקיי, נלך איתם, אבל זה חסר משמעות. אני ממש את היצרים, יש לי יצרים, אני ממש אותם, אבל יש איזה משמעות ליצרים האלה? אין איזה משמעות. כיף לי, אבל אין איזה משמעות חוץ מזה מעבר. מה רע בזה? דבר אחד פשוט רע בזה. אתה שואל שאלה נהדרת. מה רע? טוב לי, הנה, כיף לי, אז טוב לי, אז זה יהיה המשמעות. אלא מה? אם באמת האדם היה כלב, שכל תפקידו זה רק לחוות את יצריו, אז כלב טוב לו ביצריו וזהו. כיוון שהאדם באמת נשמה עם משמעות אדירה, ויש לו פנימיות אדירה, שהיא לא באה לידי מימוש שם, אז כל החלקים האלה שלא באים לידי מימוש, הם קודם כל מתחילים לצעוק לו ריקנות, ריקנות. הוא בא ואומר, אבא, אתה יודע מה, יהיה לי כיף? יהיה לי כיף גלשן, אתה יודע מה, יהיה לי כיף? יהיה לי כיף צניחה חופשית. עושה את זה 10 פעמים, הוא מרגיש ריקנות. זה לא מה שבאמת עושה לי כיף. עכשיו, אם הוא לא ממשיך לחפש, והוא אין לו תקווה למצוא משהו הלאה, אז הוא יעשה את זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, אבל הוא ירגיש ריקנות כי הנשמה רוצה אין סוף, היא רוצה יותר. אז בתחילה הוא חש ריקנות, ואחרי זה, כשהריקנות הולכת ומצטברת, ממש תעבוד יותר מדי מהר, הוא מתחיל להיכנס לדיכאון. הדיכאון הזה אומר, אין לי בעצם משמעות לחיי. זה זה בעצם המשמעות העמוקה של ארץ מצרים. אמרנו שתי ביטויים, ארץ מצרים ובית עבדים. אז ארץ מצרים, אפשר לדרוש את זה, אם את ארץ ישראל, אפשר לדרוש ארץ, מלשון ארצל, מלשון רצון. ארץ ישראל זה ארץ ישר אל השם, הרצון שלנו אל השם, הרצון הפנימי אל השם. מה זה ארץ מצרים? זה כל אותם רצונות מיצריים, רדודים. זאת אומרת, מה אני משיג מעצמי? רק את הרצונות החיצוניים הרדודים שלי. ברגע שאני משיג מי אני כולי אוסף של רצונות רדודים, באופן אוטומטי מה שיקרה מזה, בית עבדים. אוקיי, לא בא לי למות, אבל בא לי לממש את היצרים האלה, אבל אני לא מרגיש שזה משהו משמעותי, או משהו אדיר, או פנימי, או בעל ערך עצום שאני יכול לנצוא אליו את עיניי. כל העולם חסר משמעות, וכולם מצרים. ואדם תמיד מסתכל, זה דבר מדהים, מסתכל על כל העולם מהעיניים שלו. אם אני כולי יצרי, אז אני מסתכל עליכם, כולכם כולכם יצריים. אם אני כולי מלא באהבת השם בתוך ליבי, אני מסתכל על כולם, כולם יש להם את אהבת השם בתוך הלב. כי לפעמים הם עדיין לא מודעים לזה, אבל אני כבר רואה את זה. אם מצאתי את האש שלי בתוך הלב, אז אני רואה את זה אצל כולם. אני יכול לראות שהאש הזאת, של האש הלבבית, שהיא רוצה את האינסוף, אז היא תמשוך את האדם לכסף ולשליטה ולמהירות ולכל מיני דברים שהוא רוצה, שהוא חושב שיהנה מהם. אבל אני יודע, אני שכבר הגעתי לתוך האש הלבבית שלי, מה אני אגיד? גם לא יש אש אהבת השם בתוך הלב. אלא מה? הוא לא מצא את זה בתוך עצמו, עדיין לא מודע. אז כל אדם רואה את כל העולם מהעיניים שלו. אדם שהוא משיג את עצמו ואומר, אני כולי יצרי, אומר, כולם יצרים. וכולם אין להם משמעות, לי אין משמעות, גם להם אין משמעות, אין לי מה לכבד אותם יותר מדי. וכיוון שכך, אז אני צריך להסתדר בעולם, אז אני אחליט שאני אדון. וכמו שאני אשתמש בסוסים כדי שיקחו את הכרכרה שלי, אז אני אשתמש בסוס אדם שיש לו טיפה יותר שכל. אין לו משמעות מעבר לזה, אין לי סיבה לאהוב אותו או להעריך אותו יותר מדי. זה עבד. עבד זה אומר סוס עם שכל. זה כל מה שאני רואה באדם שמולי. לא אוהב אותו, לא מעריך אותו, לא כלום. יש לו פשוט כמה יתרונות מעל הסוס, וככה אני משתמש בו. אז זה באמת המצרים, ארץ מצרים, הרצונות המיצריים. על ארץ מצרים נאמר זרמת סוסים זרמתם. זאת אומרת שהיה שם יצרים מאוד חזקים. פרעה אומר לאברהם אבינו, ברח מפה מהר עם שרה אשתך, כי אבימלך אומר, תגור פה ואני אוציא פה קול שלא לא יגעו באשתך. הפרעה אומר, תברח עם האישה, יפה מדי, אפילו אם המלך יצווה שאל תיגעו באשתו, זה לא ילך. יצרים של מצרים זה משהו. יצרים חזקים, כולם שטופי זרמת סוסים, זרמתם, וזה מכניס אותם בעצם להגיד, אני כולי יצרים. אם כולי יצרים, אז אני רוצה לשעבד את כל מי שאני רואה. הופך את כולם לעבדים שלי. וכל זה בגלל שבעצם אני אומר, לי אין משמעות, לך אין משמעות, לעולם אין משמעות, אין משמעות לכלום, לשום דבר. מאיפה כל הסיפור הזה התחיל? הסיפור הזה התחיל כמה, 4 דורות עוד לפני מצרים, בעצם באברהם אבינו. יש תורה של האיזביצה, שהוא אומר, יש מדרש בלך לך, מדרש רבה בלך לך, אומר, שאברהם אבינו משול לאדם שהלך וראה בירה בוערת. ראה את הבירה בוערת. ואז מה הוא אומר? שמא אין מנהיג לבירה. אם הבירה בוערת, אף אחד פה לא מתקן שום דבר, אז אולי באמת אין פה מנהיג לבירה הזאת. ואז כתוב, הציץ עליו בעל הבירה ואמר לו, לך לך מארצך ומולדתך. זה המדרש. מסביר הרבי מאיזביצה שכל המדרש הזה נאמר מתי? לאברהם אבינו כשהוא היה בן 48. מה הוא עשה כשהוא היה בן 48? בן 48, אברהם אבינו בנה את מגדל בבל, יחד עם כל בוני המגדל. כל האנושות החליטה לבנות את מגדל בבל. עכשיו, במגדל בבל הייתה תופעה, שנייה אחת, אני מבקש שרק מי שפועל שיגיד אמן, כל מי ששומע אחרי זה או ששומע באינטרנט שלא יגיד אמן. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אז אברהם אבינו היה בן בוני המגדל, והוא מזהה שם תופעה מחרידה. אומר המדרש במגדל בבל, כשהייתה נופלת אבן, עכשיו מה זה אבן? אבן זה אלפי אנשים צריכים לעבור ולהרים אותה, ולאט לאט בונים מגדל שהולך וגובה על השמיים, וכשהייתה נופלת אבן מהמגדל, זאת אומרת, היה שום טעות חישובית, ועבודה של אלפי שעות של אלפי בני אדם יורד לטמיון, היו עושים יום אבל לאומי. אז זה שנפלה אבן במגדל. אוקיי, טוב יפה. הגיוני אולי. אבל כשהיה נופל אדם מהמגדל, מה היו עושים? עוברים לסדר היום. ואברהם אבינו לא מצליח לקבל את זה. הוא אומר, זה לא יכול להיות. כל המגדל אנחנו בונים בשביל מי? בשביל בני אדם. אתם הפכתם את היוצרות, האבן, המגדל יותר חשוב מהאדם. האדם זה המשמעותי פה בבריאה. בשביל האדם אנחנו בונים את המגדל. מה זה, הפכתם את כל הקריירה? העבודה יותר חשובה מהאדם? אל לנו לצחוק על בוני המגדל, גם בימינו. יש הרבה בעלי מפעלים, שרואים אותם מפטרים את העבדים. לא אומר שכל פיתורים הם לא נכונים, יש לפעמים, אתה אומר, באמת, יש בעלי מפעלים שהם רוצים באמת להעסיק בני אדם, להעסיק אלפי בני אדם. לפעמים המפעל בקשיים, אז לטובת העבדים שישארו, שלא יקרוס הכל, אז הם מפטרים ככה כמה עובדים. אבל יש גם כן חלק מבעלי המפעלים שהם כמו בוני המגדל, הם אומרים, מה אכפת לי מהעבדה? אני מפטר עכשיו 900 עובדים, בעיקר אני ארוויח יותר כסף. בשביל מה עשיתי את כל המפעל? שעל העובדים הזה יהיה רווחה? האלה יהיה תעסוקה? עשיתי את זה בשבילי, אז 900 עובדים עכשיו ילכו הביתה, אין, לא רואה אותם ממטר. מי בונה המגדל? עכשיו אברהם אבינו מזהה את התופעה הזאת ואומר, זה לא יכול להיות. האדם הוא משמעותי. האדם, חביב, נברא בצלם, הוא המשמעותי. כשאדם נופל, צריכים לעשות פה יום אבל לא, עצום. פי שמונה מאשר על אבן. ובהתחלה הוא מתחיל בטוב, ואחרי זה הוא מתחיל לצעוק, והוא עובר על כל באי עולם, ואף אחד לא מוכן להקשיב לו. אף אחד לא שומע לו. ואז, כמעט מתייאש אברהם אבינו, אין ייאוש בעולם כלל, אבל כמעט הוא מתייאש, ואומר, שמה אין מנהיג לבירה. אם אני צועק וצועק וצועק, לאורך שנתיים אני צועק ואף אחד לא מוכן לקבל ממני, אולי באמת הם צודקים. אולי אין באמת לאדם משמעות, אולי באמת אנחנו סתם איזה אמבה, יצור חד תאי שנהפך לדוד תאי, שנהפך לזה, שהתפתח לצפרדע, לקוף, לבן אדם. הכל במקרה לחלוטין. לא משנה עכשיו אם באמת יהיה איזה חס וחלילה פצצה גרעינית, תתפוצץ כל כדור הארץ. יכול להיות, מה זה משנה, כן או לא, הכל התחיל במקריות, יגמר במקריות, לא, אין משמעות לשום דבר. אין משמעות, מאיפה, אין ערך. אולי, אחרי אני צועק להם שלאדם יש משמעות, אף אחד מהם לא מוכן לקבל ממני. אז אולי באמת הם חושבים בפנים שאין להם משמעות, אולי הם צודקים. שמה אין מנהיג לבירה. אולי אין פה איזה אף אחד שבאמת בנה את זה עם תפקיד, עם כיוון, עם ייעוד, את העולם כולו. ואז כתוב, אומר הרבי מזביץ את הדבר הנפלא, העמוק ביותר, אומר, כתוב, הציץ עליו בעל הבירה. מה זה הציץ עליו בעל הבירה? אומר, עליו. מילת המפתח פה היא עליו. אברהם אבינו תפס את עצמו ועשה שהוא תרגיל במודעות פנימית. הוא אומר לעצמו, רגע, 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 אני צועק ואף אחד לא שומע. אז מאף אחד לא שומע רציתי להגיד שהם אין מנהיג לבירה. אבל אני צועק, אני צעקתי פה, אחד, אני עברתי אחד אחד בפתוס עצום, שנתיים אני כבר עובר וצועק, זאת אומרת התחושה שלי שיש לאדם משמעות, זה דבר פנימי אליי, זה דבר עצום, זה דבר עוצמתי בי, אני לא יכול להתכחש אליו. מה זאת אומרת אני יכול להגיד שאין מנהיג לבירה? אני צועק, אני יודע פנימית שיש משמעות לאדם, יש לי משמעות ואני יודע שיש משמעות לכל אדם שסביבי. אז אני לא יכול להתכחש לזה. אז ברגע שהוא עשה את התרגיל הפנימי הזה, נכנס לתוך מודעות פנימית, ואמר, עליו, אז באמת זכה להתגלות, הציץ עליו בעל הבירה. מתוך אותו מודעות פנימית, שאני יודע שאדם יש משמעות, אז הוא נכנס פנימה לתוך עצמו, ושם הוא נפגש עם אלוקים, ואלוקים מתגלה אליו ומוסר לו בנבואה, לך לך מארצך, וממולדתך ומבית אביך. מה זאת אומרת? באופן עקרוני אתה צודק. המוסר האלוקי שאתה ביטאת פה, שלאדם יש משמעות וצריך שיהיה לו טוב, וצריכים ואני מוקיר אותו ורוצה שיהיה טוב לאדם, צדקת ב-100%. אלא, זאת לא הדרך. אם אתה בתור יחיד תלך ותגיד את זה ליחידים, לא תצליח. לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך, תלך שם לארץ ישראל, תקים שם עם, ועכשיו תעלה על במת ההיסטוריה, ובמשך 4,000 שנה תתחיל לצעוק את הצעקה הזאת, את הצעקה המוסרית האלוקית, זה תפקידך להקים עם כזה. ובתור עם, בסוף כל הימים, ישמעו את הצעקה הזאת. אז אברהם אבינו באמת הולך לארץ ישראל, מקים שם עם, והעם הזה יורד למצרים, שם זה קור ההיתוך. המצרים זה בדיוק המקום שהוא האנטיתזה. לקחו את זה לא רק על זה שאני לא בוכה כשנופל אדם, למצרים זה אני, כל אדם זה רק יצרים, ולכן כל אדם הוא רק עבד, ומצרים כאידיאולוגיה היא בית עבדים, אבל למצרים נאמר, ויראו אותנו המצרים. מה זה ויראו אותנו? הם הפכו אותנו לרעים. היו מקרים גם כאלה, שיהודי אחד לא גמר את המכסה וגנב ליהודי אחר, למרות שהוא ידע שהוא קבל איזה מכות, פתאום הדבר הכי נורא שהם עשו ליהודי שבפנים בפנים יודע שאדם יש משמעות, אלא הוא נמצא בתוך מערכת לחצים אדירה, ופתאום הוא מתחיל לחוות על עצמו, גם אני בעצם רע. בני ישראל במצרים היו כאלה שהתחילו לחשוב, אני בעצם רע, ויראו אותנו המצרים. אמנם, לא כולם, צריכים פה לשים את זה בסייג, כתוב שבזכות נשים צדקניות נגלו ישראל, זה לא יאמן. נשים צדקניות האלה זה לא יאמן. זה רק בפרשת שבוע האחרונה גילינו את זה. כתוב שאנשים רצו להביא למשה רבנו תרומה למשכן, את מה? את המראות הצובעות. משה רבנו אמר, מה אתם מביאים לי את זה? זה מראות של זימה, מה אתם, מה, זימה, משכן, לא מתאים. אמרו לו אנשים, מה אתה דואג? אנחנו התכוונו לשם שמיים. רצינו שרצון השם להיטיב בעולם ימשיך, ורצינו שעם ישראל ימשיך להתקיים, כי זה רצון השם. לכן קישטנו את עצמנו לפני בעלינו. אז אמר להם, משה, תשמעו, אולי אתם צודקים, באמת זה, אבל בכל אופן, מראות צובעות לא מתאים במשכן, כי איך אמר דוד המלך אחרי זה, בחטא יחימת נעימי, אתה יודע, תמיד אולי מתערב ושהוא יצר, אי אפשר להביא את זה למשכן. מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? תקבל מהם.
אני אוהב אותם.
תקבל מהם את המראות הצובעות, אני עד, אני יודע, אני קורא כליות ולב, ונשות בני ישראל, הצדקניות, למרות שהם היו במצרים, ששם כל האווירה היא אווירה מטירנית, אווירה של זימה, אווירה של זרמת סוסים זרמתם, אווירה של הכל הכל, שאי אפשר אפילו למלך יצווה, זה לא יעזור שם, אנשים הם לא באווירה הזאת. הם בשליטה מלאה, רק הרצון הפנימי שלהם, למלא את רצון השם, הוא שולט בכל היצר הזה. ואומר להם השם, אומר השם למשה, קח את המראות הצובעות. איזה עוצמה לנשות ישראל. איזה עוצמה. תכף נראה גם עד איזה עומק זה מגיע, העוצמה הזאת של נשות ישראל. עכשיו אנחנו באמת מגיעים לליל הסדר. ליל שימורים. מה היה בליל הסדר? מה קרה בליל הסדר ההיסטורי? אז, אותו לילה ראשון, מה קרה בליל הסדר? כן? מה השאלה? קצת דיברנו על זה, אמרנו, ארץ מצרים זה רצונות מיצריים, רדודיים, זאת אומרת, לא הרצון הפנימי של האדם, הרצון שלו להיטיב, לעשות נחת רוח להשם, למלא את רצון השם, אלא מתוך זה שהוא גם רוצה גלידה ורוצה זה ורוצה זה, זאת אומרת, הוא משיג רק את הרצונות החיצוניים בלבד. אם אדם אומר, אני כל כולי רק תאוות, רק ארץ מצרים, רק רצונות מיצריים, זה אני, אז הוא גם הופך להיות בית עבדים, הוא גם לא אכפת לו לשעבד אחרים, וזה מה שהשם הוציא אותנו מארץ מצרים ואת עבדים. תכף נראה איך הוציא את זה, איך עושה את זה. ליל הסדר זה בעצם הלילה שבו הייתה מכת בכורות. מכת בכורות. המשחית הגדול. מכת בכורות. עכשיו יש עובדה מאוד 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 עמוקה בתורה. אני קורא פה מהתורה. ויהי בחצי הלילה. ואדוני היכה כל בכור בארץ מצרים, מבכור פרעה היושב על כיסאו, עד בכור השבי אשר בבית הבור, וכל בכור בהמה. יש פה משהו אחד שאני רוצה להתעכב עליו. מי מכה? מי מכה?
השם.
השם, שם י' כ' ו' כ'. מה היינו מצפים? מי שדורשי רשימות יודעים ששם הדין של השם מהו? אלוקים. כשאני רוצה לקראת את השם בתור שופט, בתור מכה, בתור דין, הייתי מצפה לראות ויהי וחצי הלילה ואלוקים ייכה הכל בחור בארץ מצרים. משום מה כתוב פה? והשם יוד כי וו כי, שם הרחמים, שם האוהב, הוא מכה את מצרים. מה הולך?
הוא מכה במידת הרחמים.
מכה במידת הרחמים. אז גם פה יש תורה שממשיכה, ככה תורה שמאוד עמוקה של הרבי מזביצי. הוא אומר, מי הוא האדם שהאדם התאוותן הכי שונא בעולם? מי זה האדם הזה? מי זה האדם הזה שמישהו כל כולו רק תאוות, כל כולו רק האגואיסטיות שלו? יש אדם אחד שהוא שונא בעולם יותר מכל. מי זה האדם הזה? יותר אפילו מהצדיק. יותר אפילו מכאלה שמצליחים. מה אכבר להצליח? יש אדם אחד, משהו מפתיע עכשיו תשמעו, שאדם התאוותן לא יכול לסבול. זה אמת, זה אמת, מה שאתה אומר עכשיו, זה אמת פנימית, אבל יש אמת חיצונית שאני רוצה להגיד עכשיו, את הבן שלו, הבכור. למה? עד שנולד הבן הבכור, הוא היה ציפור דרור, הוא יכל ללכת אחרי היצרים שלו, כל מה שאכפת לו זה אני אגואיסט ולא אכפת לי שום דבר, ופתאום ברגע שנולד הבן הבכור, וואי 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 וואי, נגמרה המסיבה. אתה כבר צריך להיות אבא, אתה צריך למצוא מקום פנימי שבכלל שגם אוהב מישהו, אבל לא בא לך לאהוב מישהו, אתה רוצה רק את היצרים שלך. אדם היצרי הוא לא סובל בנימים פנימיים את הבן הבכור. עכשיו יכול להיות שהוא יתנהג כל כולו נופת סופים ויריף עליו הרבה אהבה, אבל אם הוא באמת יצרי, ככל שהוא יותר יצרי, יש מקום פנימי שמתוך היצר שבעצם מקרין איזושהי שנאה פנימית לבן הבכור. למדתי את זה פעם עם פסיכולוג, הוא אמר לי, תשמע, זה דברים נפלאים, זה באמת כך? זה באמת כך? סיפר לי בדיוק על מקרה שהוא מטפל על אמא ובת, הוא אומר, הוא לקח את האמא הצידה ואמר לה, תשמעי, זה לא, מה שאתה עושה לה, זה לא חינוך, זה איסורים שבעצם מגיעים ממקום לא טוב אצלך. ככה אותו פסיכולוג סיפר לי. באותו טיפול. הוא אומר, זה לא יאמן התורה הזאת, זה פשוט אמיתי. אדם התאוותן, שכל כולו תאוות, הוא לא יכול לסבול את הבן הבכור. ואז מה קורה בעצם? מה זה מכת בכורות? מכת בכורות זה בעצם דבר שקורה בדיוק בחצי הלילה, בשיאו של ליל השימורים, קורה תופעה נפלאה, נפתחים כל הרקיעים, כל ההסתרים, כל ההסתרים של העולם, שכאילו העולם עובד לבד, וכל מה שיכלתי לקרות ולחשוב בעולם, הכל הכל נפתח, ומי מציץ שם מלמעלה?
בורא העולם.
בורא העולם. מגלים שהשם אחד. אבל באחד כזה, השם הוא אחד כזה, אחד שבעצם, נקריא את זה עכשיו במשמעות היכולת, חוץ במשמעות המספרית של אחד, יש לאחד הזה גם משמעות רגשית. איך אומרים אחד ברגש? אהבה. השם פותח את הרקיעים ואומר, אתם חשבתם שאתם סתם איזה אמבה שהתפתחה? שאף אחד לא רוצה אתכם ולא צריך אתכם וכל החוקים פועלים לבד ואתם תוצר של חוקים? נהפוך הוא! אתכם אני אוהב. והשם מרעיף על בני ישראל אהבה עצומה. אהבה אדירה, אהבה שכשבני ישראל חווים אותה, פתאום הם מבינים מי הם באמת בעולם. מבינים שכל העולם וכל החוקים וכל התורה הזה, הכל 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 תוצאה של האהבה עצומה של השם אליהם. פתאום נפתחו כל הרקיעים, כל ההסתרים, כל הבלגנים בראש, הכל נפתח. השם פותח את הרקיע וצועק להם צעקה אחת פשוטה, אני אוהב אתכם. ומתוך הצעקה הזאת של אני אוהב אתכם, גם הגיעה אהבה לכל העולם. גם הנרתיק שלכם אני אוהב. ואת החוויה הקלושה הזאת של אהבה חווים גם מי? כל המצרים. כל המצרים חווים, רגע, השם אוהב אותם. אנחנו בעצם משמעותיים. תראו איזה אהבה עצומה יש להשם. אלה. אבל יש כאלו שברגע שחוו את האהבה הזאת הם כבר לא מסוגלים לחיות. מי זה? הבכורות. הבכורות בעצם מגלים שכל אהבה שקיבלו עד היום היא בעצם אהבה מזויפת. אבא שלהם, אמא שלהם, אף אחד לא אהב אותם באמת. בעולם הזה הם גלים שהאבא הגשמי שלהם והאמא הגשמית שלהם שונאים אותם באמת. שראו מה זה אהבה אמיתית, הבינו שהכל היה חיצוני. כשהם ראו מה זה אהבה אמיתית, הם גילו את ההפרש בין האהבה אמיתית לבין מה שהם קיבלו עד היום, והם לא היו מסוגלים יותר להישאר בעולם הזה. והשם אוהב אותנו, פשוט אנחנו חוזרים אליו. לא יכולים לחיות אפילו רגע אחד, אומר ההסביצה, בעולם שבעצם לא רואה אותנו ממטר. האבא שלנו, האמא שלנו, שאמורים היו לאהוב אותנו, לא אוהבים אותם. שונאים אותם. ואת זה הם חווים שהשם פותח את הרקים ומראה את האהבה העצומה שלו, את הממד הפנימי האמיתי של העולם. הבכורות של מצרים, שחוו מרגע לידתם את השנאה האמיתית, לא יכולים יותר לחיות. זה התורה של הרבי מאיזביץ. היהודים לעומת זאת, תזכרנו את הנשים הצדקניות. נשים הצדקניות ששם זה לא זרמת סוסים זרמתם, אלא המראות הצובעות יכולות להתאים למשכן. כי הן מגיעות מהנקודה הכי פנימית של רצונם למלא ולעשות נחת רוח להשם. האמהות היהודיות שאוהבות את הילדים שלהם, אז הילדים האלה חווים אהבה, ופתאום אומרים, כל אהבה יראו אותנו המצרים. הם עשו, הרימו עלינו שקרי שקרים, זה הכל שקר. אנחנו בעצם הרצון הכי פנימי שלנו זה באמת, באמת, למלא את רצון השם. ויש ביטוי לאותה אהבה בשיר השירים, כתוב במדרש, כתוב אחד הספרים הפנימיים דווקא זה כתוב, לא זז מחבבה עד שקראה לכנסת ישראל, כתוב היחס בין השם לכנסת ישראל, כתוב לא זז מחבבה עד שקראה ביתי, אחרי זה לפי המשך הפסוקים, לא זז מחבבה עד שקראה אחותי, אחרי זה כתוב לא זז מחבבה עד שקראה מפחיד להגיד את זה, אמי. אמי. זאת אומרת, לא רק אני נותן לכם, אלא בעצם השם כל כך אוהב אותנו, אז הוא נותן לנו מקום שבעצם אנחנו נותנים לו. הוא רוצה להיטיב, הוא תלה את זה, את ההטבה שלו בנו, עד שאנחנו נסכים לקבל, ובעצם כשאנחנו מסכימים לקבל, אנחנו עושים מה? אנחנו נותנים לו. יש בכוחנו לעשות נחת רוח להשם. הרצון הכי הכי פנימי שלנו, זה באמת אחרי שהוא חווה את אהבת השם עלינו, זה לאהוב את השם חזרה, ולתת לו את האפשרות. לתת לנו. הרצון הכי פנימי שלנו זה לעשות להשם נחת רוח. זה המקום הכי הכי פנימי בלב היהודי. כשהשם פתח את הרקיעים, והוא ראה להם כמה הוא אוהב אותם, ועד שהוא ראה להם, אתם עוד לפני העולם, לפני החוקים, לפני התורה, ואתם ביתי, ואתם אחותי, רעייתי, ואתם אמי. נתתי לכם מקום שאתם יכולים לתת לי, יש לכם בפנים, בפנים מקום, שאתם רוצים לעשות לי נחת רוח. ובני ישראל מגלים את המקום הזה. אז באמת, צריך כבר לאותות של סיום לפי הזמן. אז באמת אם מסתכלים ככה ליל הסדר, ליל הסדר זה בעצם הזמן, זה הלילה שבו אנחנו אומרים למשוך את האור הזה, אז פעם אחת נפתחו שבעת הרקיעים והשם צועק עלינו, אני אחד ואני אוהב אתכם ואתם אחד איתי, וזה האמת הכי פנימית של העולם. אז קודם כל מה עושים? ככה נעבור אולי שתי הלכות קטנות. אוכלים מה? מצה. מה זה מצה? רק את הנקודה הפנימית, עזב אותך מכל מה שתופח, וכל הרצונות החיצוניים, וכל ארץ מצרים, כל הרצונות המיצרים. הנקודה הפנימית. האם צריכים לעשות שיעור שלם, לעבור הלכה, הלכה בדל הסדר, לראות איך היא באמת קשורה למה שדיברנו, לאור הזה שדיברנו עליו. אני רק רוצה להגיד, שאחד העקרונות הכי חשובים בדל הסדר זה מה? זה כל הנושא של אב ובן. כאן הבן שואל. כשהבן שואל, והאבא עונה ומתייחס אליו, הבן מגלה שיש לי משמעות. אבא שלי
אוהב אותי.
אבא שלי, יש לו קריירה. חשוב לו אולי הקריירה, אבל אני, בליל הסדר הוא בא לדבר איתי, הוא אוהב אותי. והאבא מוצא בתוכו את הרצון הפנימי שלו לאהוב את הבן. יש כזה רצון. פתאום אבא ובן, אבא ובן, זה אומר יש פה אנשים עם משמעות. אבא שבשמיים והבן למטה, ואבא ובן מתחלפים. אתה רוצה במשמעות שלי, אני רוצה במשמעות שלך. פתאום אנחנו צועקים את הצעקה הזאת. זה לא סתם איזה מישהו שהגיע והגיע, ולא משנה מי אבא, לא משנה מי הבן, ודווקא אבא שונא את הבן, כי הוא תקע אותו בכל הרצונות המצריים, הזרמתיים שלו. אבא אוהב את הבן. הבן הוא בעל משמעות. הבן מרגיש מהאבא שהוא מקבל מזה משמעות. הוא מקבל משמעות מהאבא הגשמי ומהאבא שבשמיים. רציתי ככה לסיום, ככה לקרוא את המקור של ההקדמה. אני מצטרף להמלצה של הרב שמעון, של לקרוא את ההקדמה הזאת של מופיע במי מרום על ההגדה של פסח לפני הסדר. אני אקרא רק שתי קטעים קטנים. קטע אחד אומר, גילוי שכינה של הלילה הזה שונה ונבדל מכל מיני גילויים של שכינה שאפשר להתגלות בכל השנה כולה. הגילוי של הלילה הזה הוא גילוי מלא של האחדות הנעלמה. הקדוש ברוך הוא בכבודו ועצמו, ועברתי בארץ מצרים. אני ולא מלאך, אני ולא שרף, אני ולא שליח. פתאום אנחנו מגלים את האני הזה שעובר בארץ מצרים. וכן הוא בכל שנה ושנה לכל אחד מישראל לפום דרגה דילי. אני קופץ ככה לעוד פסקה. חג הפסח זמן חירותנו. הוא הזמן אשר בו משתחררים מכל עבדות. כי מצרים הייתה היסוד והשורש של כל מיני העבדות שבעולם. מה היא הייתה? בית עבדים. וכל הלחץ אשר ישראל נלחצים ממישהו, הכל הוא שורש פורר ראש ולענה ממצרים. אותה תפיסה שאנחנו רק מצרים ואנחנו לא שווים כלום ואין משמעות לאדם. כל אומות העולם המסתררים על ישראל ולוחצים אותם כולם הם ניצוצות של מצרים. כל המגמה של אומות העולם היא שישראל יהיו להם לעבדים. ולא ידעו כי הלילה של פסח, ליל שימורים הוא להשם, שמור מיוחד לשעבד אליו את בית ישראל, אליו ולא לזולתו. ובו ניתקים מכל העבדות והמוצאות. זאת אומרת, זה ליל שימורים, שבו השם פותח את השמיים ואומר, אתם הבן האהוב שלי. אתם, כנסת ישראל, בשבילכם נברא הכל. אתם משמעותיים ואותכם אני אוהב. וזה הכוח הזה של הלילה הזה. אז באמת, אז דווקא בלילה, דיברנו קודם כל, דווקא הלילה, שעם ישראל נמצא עמוק עמוק בתוך העולם הזה, בתוך הקליפות וההסתרים, והעולם שצועק, והעולם הזה שצועק, אתם כלום, אתם כלום, אתה, הכל פה עובד לבד, אתם לא משמעותיים. דווקא בלילה, הלילה הזה נהיה, במקום הלילה הזו, לילה של נקבה, של חושך, באור של יציאת מצרים, באור של מכת בכורות ומתוך אור ליציאת מצרים, קיבלנו אותה הלילה הזה. לילה שבו הלבנה הופכת ומופיעה, ומתוך הלילה הזה, מתוך האור של הלילה הזה, אז אחרי כמה חודשים מגיעים לאור של תורה, ואנחנו הולכים ומתקרבים אל האור של הגאולה, כל זה מתוך האור של הלילה הזה, והאור הזה כבר התחיל להזריח האור של ויהי אור הלבנה כאור החמה, ומה נשתנה הלילה הזה.